שקשורה למתנות רוח הקודש שהזכרנו לפני שבועיים. נזכיר לכם, פולוס באיגרת הזאת מזכיר שבע מתנות. אני לא אבוא על כולם, אני אזכיר כמה לדוגמה, שירות, הוראה, תוכחה, הנהגה, עידוד, נתינה ועוד. ומה שמאוד מאוד חשוב, להבין איזה מתנה קיבלנו ואיך להשתמש בה. עכשיו, לצור זה, אני מרגיש שבתת לכם דוגמה מאחד המשלים של ישוע, משל הכיכרים. אני אחזור זה בקצרה רבה. במשל הזה, איש עומד לצאת לרחוק, קורא לעבדים שלו, לאחד נותן חמישה כיכרים, לשני שניים, לשלישי אחד. עובר הרבה זמן, הוא חוזר. זה שקיבל ארבע כיכרים אומר, נתתי לחמישה, הרווחתי עוד חמישה. האדון מאוד מאוד מרוצה ממנו, אומר לו, עבד טוב ונאמן, היית נאמן במעט, אני אפקיר אותך על הרבה, בוא את שמחת אדונך. מגיע אותו עבד שקיבל שני כיכרים, אומר לאדון, נתת לי שניים, הרווחתי עוד שני כיכרים. האדון מאוד מרוצה, אומר לו, עבד טוב ונאמן, היית נאמן במעט, אני אפקיר אותך על הרבה, בוא את שמחת אדונך. מגיע שלישי, שקיבל רק עיקר אחד. מה הוא אומר? מה הוא עושה בכיכר הזה? האם הוא הרוויח משהו? האם הוא בזבז אותו? לא בזבז. מה הוא עושה איתו, אתם זוכרים? חפר בו באדמה ושם אותו שם. ואז מה התגובה של האדון? תשימו לב עכשיו טוב. האדון במקרה לישוע אומר את הדבר הבא, הוא נקרא העבד הזה השלישי, שלא הרוויח כלום, שלא עשה כלום עם מה שהוא קיבל, נקרא עבד רע ועצלן. שימו לב מה ישוע אומר על אדם כזה. הוא קורא לו עבד בליעל, בליעל זה אדם רע מאוד. את עבד הבליעל השליחו אל החושך החיצון, שם תהיה הילללה והחרוקה שלו. אגב, אני לא יודע כמה התעמקתם במשל הזה, קורה כאן דבר פשוט מזעזע. להבנתי, שלושת האנשים אל העבדים הם מייצגים, מאמינים, שקיבלו יכולות שונות, מתנות שונות, כישרונות שונים, לא משנה איך תקראו לי. האדון נתן לכל אחד משהו, יותר או פחות, לפי ערכו. השלישי לא עשה עם זה כלום. איך אמר לו ישוע, אפילו היית נותן את זה לקבל ריבית, משהו קטן, כלום הוא לא עשה. תראו מה קורה. לאן לאתכם צריך להשליך אותו לפי מה שישוע אומר? עבוד לנצח. שוב, הדברים מאוד פורים פשוטים, וכאן אני שוב מחדד את הנקודה שהזכרתי לפני שבועיים, לדעתי זה מאוד קשור לנושא שדיברנו עליו. אני אומר לכל אחד מאיתנו, תראו, תיקחו את זה כדבר מאוד מאוד חשוב. אני חוזר, כשהייתי נער ובחור, הנושא הזה מאוד העסיק אותי, תאמינו לי. אני קורא במיוחד לצעירים הצעירות באמת להתפלל, לבקש אלוהים יראה להם מה הם קיבלו ולהשתמש בדבר הזה. עכשיו, שלא תהיה לי הבנות, לא נחשוב שמדובר על דברים גדולים, אדירים, כמו להיות איזה מבשר גדול, כמו בילי גרם, או איזה מנהיג גדול, או דברים אחרים מאוד בולטים. יש גם דברים קטנים וחשובים, כמו שהזכרנו. וכלפי אחיו ואחיות בקהילה, כל אחד עם היכולת שלו, לעודד, להוכיח, לתת, כל אחד שירגיש כמה ואיך לפעול, לפי מה שניתן לו. אבל להיות נאמן בזה. ואני אומר לכולנו, נבין שקיבלנו, והאחריות היא מאוד גדולה להשתמש במה שקיבלנו. אז זה חומר מחשבה לגבי כל אחד. אני רוצה להמשיך עכשיו באיגרת אל הרומים, פרק י"ב, נקרא שני פסוקים, ואחר כך נתחיל להרחיב. אומר פולוס, אהבה תהיה בלי חנופה. שימאו את הרע ודבקו בטוב. באהבת אחים הראו חיבה יתרה, ובכבוד אקדימו איש את רעהו. עכשיו תשימו לב, שמי פסוק הזה, פסוק 9 שהתחלנו לקרוא הערב, עד סוף הפרק, מי שמכיר את הפרק הזה, פולוס מסביר בצורה מאוד מאוד מעשית, איך מאמינים אמורים להתנהג. תראה, חלק גדול מהאיגרת, כפי שלמדנו, יש שם מדגשים תיאולוגיים על המקום של עם ישראל, ודברים נוספים על הגויים וכך הלאה. פה הוא לא מדבר על תיאולוגיה גבוהה, אלא איך עלינו לחיות כמאמינים. הייתי אומר, צורת חיים שלנו אמור להתייחס את דברים שאנחנו אמורים לעשות, ודברים שאנחנו לא אמורים לעשות. זה התמצית של הכל. לכן אני מציע, אנחנו נעבור לאט לאט. כל מה שכתוב כאן נוגע לכל אחד מאיתנו בלי יוצא מהכלל. באמת נלמד ונשתדל לעשות את הדברים עד כמה שיותר בצורה שלמה. אני בכל זאת חשבתי, כיוון שאנחנו כאן, אנחנו לא כולנו בקהילה, אלא דרך הזום, בכל זאת לקרוא את הפסוקים האלה בקצרה, כדי שנראה על מה מדובר. אני מאוד מריץ בבית לעבור על הפסוקים האלה לאט לאט, כי יש שם הרבה מזון רוחני. אני אקרא את זה. שוב אני חוזר מפסוק 9, רומים י"ב מפסוק 9 עד סוף הפרק. האהבה תהיה בלי חנופה. שנאו את הרע ודבקו בטוב. באהבת אחים הראו חיבה יתרה. ובכבוד אקדימו איש את רעהו. שקדו ואל תעצלו. התלהבו ברוח. עבדו את האדון. שמחו בתוחלת. סבלו בצרה. שקדו על התפילה. השתתפו בצורכי הקדושים, רדפו הכנסת אורחים, ברכו את רודפיכם, ברכו ואל תקללו, שמחו עם השמחים ובכו עם הבוכים, לב אחד יהיה לכולכם, אל תהלכו בגדולות, כי הם התנהגו עם השפלים, אל תהיו חכמים בעיניכם, אל תשלמו לאיש רעה תחת רע, דרשו את הטוב בעיני כל אדם. אם תוכלו, ככל אשר תמצא ידיכם, היו בשלום עם כל אדם. אל תנקמו נקם ידידיי, כי אם תנו מקום לרוגז, כי כתוב, לי נקם ושילם אמר אדוני. לכן, אם רעב שונחה, אכילהו לחם, ואם צמא, אשקהו מים. כי גחלים אתה חוטא על ראשו. אל נא יכבושך הרע, כבוש אתה את הרע בטוב. איזה אמת נפלא, פשוט מדהים. הלוואי שכולנו משתדל לחיות ממש, לפי מה שפולס כותב לנו, כמובן, בהשראת רוח הקודש. אז אנחנו לאט לאט נבוא לפסוקים האלה, אני מראה זה ייקח כמה שבועות רבים. נתחיל פסוק 9. שמתם לב שקראנו כאן המון המון דברים שפולוס כותב עליהם בנושאים שונים שקשורים לחיי האמונה, להתנהגות של כל מאמין מאמינה. ותשימו לב במה הוא מתחיל. האהבה תהיה בלי חנופה. למה הוא מתחיל באהבה? מה אתם אומרים? זה הכי חשוב. האהבה, אנחנו עוזים מדגישים, זה הדבר הכי חשוב באמונה שלנו. גם ישוע אמר, מה זה כל תמצית התורה ונביאים? אהבת אלוהים ואהבת האדם. זה התמצית של הכל. בלי זה אין כלום. אבל איך שהוא אומר כאן פולוס, שאהבה תהיה בלי חנופה, לא להתחנף. השאלה היא כאן, אתם יודעים גם למה הכוונה חנופה, מי שזוכר במיוחד במתי כף ג' ישוע מכנה את הפרושים, את הסופרים, חנפים, פעמים רבות. אתם חנפים. ואני שואל, מה זה חנופה בשפה פשוטה? בוא נאמר ככה, הנה, התחלתי להראות לכם איזה, מצאתי איזה תמונה. בשפה פשוטה, זה צביעות. זאת העמדת פנים. אדם משחק אותה, שחקן שהוא מחייר וטוב לו, כשלמעשה רע לו, והוא כועס מאוד. פשוט מעמיד פנים, זה בכלל לא משהו. כלפי חוץ. זה חנופה. לא רואים את זה, זה נספר, אנשים יודעים להסיר את הדברים האלה כמובן. אסור שאהבה תהיה מלווה בחנופה, בשום פנים באופן. כפי שאתם תראו מיד, מסתבר שבעולם שבו אנחנו חיים, אהבה עם חנופה היא מאוד מאוד נפוצה, שאנחנו חלילה לא נהיה נגועים בנגע הנורא הזה. עכשיו בואו קצת נרחיב, ואני אשאל אתכם שאלה, אתם מכירים דוגמה לאהבה עם חנופה בברית חדשה, יש דוגמה לדעתי יוצאת מן הכלל. אני בטוח שכולם מכירים את זה. תנסו. בול. מי שלא שמע, רגילה אמרה יהודה שקריות, פגעת בול. ואני אזכיר בקצרה, תשימו לב, יהודה המושחת הזה, לא פלא שבסוף הוא החליט להסגיר את ישוע. זה היה תהליך, אף פעם הוא לא ממש האמין בישוע וקיבל אותו כאדון, אף פעם לא. אתם תראו כאן. אבל הוא שיחק משחק, שהוא אחד מהשליחים, לא סתם. אנחנו יודעים לאן הוא יגיע בסוף, אוי ואבוי לו, היה עדיף שלא היה נולד. אדם רקוב לגמרי, חי עם ישוע המשיח, ראה ושמע הכל, ליבו נשאר לב אבן. אני אזכיר לכם, בקשר למה אתם זוכרים, את זכרת את זה רגילה, במקרה הזה? כן, זה ההקשר, אני חושב, מדויק. אני אזכיר לכם בקצרה, כולם מכירים את זה. כמה ימים לפני שישוע היה אמור ללכת לצלב, הוא הלך לבית קיני, לבית של לעזר, מרים ומרתה, בערך שבוע לפני הצליבה, ואז מרים, שמאוד מאוד אהבה אותו, מה היא עשתה? היא קנתה מיכל עם שמן ובשמים, לא יודעים, מרקחת, מאוד מאוד יקר, מאוד מאוד נעים, ריח נעים, מה שיוצא מהכלל. מי זוכר כמה זה עלה? כתוב שם, 300 דינרים. רק שתבינו על מה אנחנו מדברים, דינר, לפי הברית חדשה, היה שכר שאדם קיבל ביום. נוכחים אולי? דינר. תחשבו כאן 300 דינרים, 300 ימי עבודה. אם נתרגם את זה לתקופה שלנו, ממוצע של בערך 100,000 שקל. תעשו רשבון, ממוצע במשק. 100,000 שקל. סכום אדיר. והיא לוקחת את כל, ראיתם את הכלי הזה, שופרת לו על הרגליים, מנגבת עם השיער שלה, ויודעת שעומד להיפרד ממנו. אז מי קם ומדבר? יהודה. אותו אדם צדיק במרכאות. מה הוא אומר? רק זה לא בזבוז היום ונורא? לשפוך את השמן שעולה כל כך הרבה על הרגליים, הרי אין לו שום תועלת. נכון שכל החדר התמלא בריח נעים, אבל מה זה הריח הזה? האם לא היה עדיף למכור את השמן, את המרקחת הזאת, לתת הכסף לעניים, לעזור להם? תחשוב אם סכום של 100,000 שקל אפשר לעזור הרבה לאוכל, בגדים לעניים. אז מי שהיה שומע את יהודה אומר, איזה אדם אוהב את העניים, דואג להם, רוצה בטובתם, נשמע כל כך מרשים. איך מרים לא עשתה את זה? איך היא לא הבינה את זה? מי זוכר מה כתוב מיד בהמשך, זוכרים? האם הוא באמת אהב את העניים ודאג להם? את מי הוא אהב ודאג? למי? הוא היה גנב. זה כתוב מפורש, הוא היה גנב. הוא היה אחראי על הכסף של השליחים, וכתוב שהוא לקח לעצמו. הוא רצה את הכסף לעצמו. אדם מושחת, וברוב חוצפתו, עוד הוא מציג את עצמו, שהוא כביכול דואג לאחרים, כשזה בדיוק ההפך זה הנכון. פשוט מזעזע, זו דוגמה בלתי רגילה לחנופה, העמדת פנים, תראו, תראו לאיזה רמה אפשר להגיע. אדם ממש שחקן. לכן אנחנו מבינים שחנופה זה דבר מאוד מאוד חמור ושלילי לפי הברית חדשה. גם הסופרים והפרושים היו שחקנים טובים, כלפי חוץ, עם ציציות, עם תפילים, תלית, נראים מה זה צדיקים, בפנים רקובים לגמרי. בכלל לא אוהבים את אלוהים ממש, אלא רק באופן פורמלי, שומרים דברים קטנים, מזניחים את הדברים החשובים, הכל הצגה אחת שלמה. ואני שואל שאלה, האם אהבה שעולרת ביד עם חנופה היא אהבה? מה דעתם? זה בכלל לא אהבה. זה לא אהבה, מה פתאום? ברור שלא. זה לא יכול להיות דבר כזה. תועלת עצמית לחלוטין, זה העמדת פנים שאתה אוהב מישהו. אתה בכלל אוהב אותו, אתה אוהב את עצמך. חשוב להבין שהאהבה הזו עם חנופה זה פשוט שקר. אדם משקר. אדם שמעמיד פנים אומר דברים שהוא בכלל לא מתכוון אליהם, הוא שקרן. לכן זה דבר מאוד מאוד חמור, הצביעות הזו, שאני גם מכיר טוב את החיים בגילי. לצערי הרב, המון אנשים, אני בערך שלא מאמינים כמובן, הם מתנהגים בצורה. המון אנשים, מה הם עושים? הם פוגשים בן אדם, במיוחד אדם במעמד, איזה מנהל, איזה בוס כזה, והם מתחילים לשבח אותו, להריף עליו דברים טובים, כמה אתה טוב ונחמד, ופה ושם, למצוא חן בעיניו, מה שלהתחלף. ואיך שהוא הולך, מסתלק, מה הם אומרים? הלבה שנתפטר ממנו כמה שיותר מהר. הם לא מתבשים להגיד לאלה שסובים אותם אחרי שהוא הלך. מה זה צבועים? אנחנו בשום פנים ואופן שלא נעשה את זה. אני אומר לכולנו שלא נעיז לנסות להתחנף לפני בני אדם, כדי יכול להיות תלויים בהם. בשום פנים ואופן. אם שיש אנשים גם שנותנים כסף ושוחד וכל מיני דרכים, פשוט היום ונורא. אנחנו בשום אופן שלא נעשה את זה. דבר פסול לחלוטין למה שאנשים עושים. זה בכלל, אמרתי, זה בכלל לא אהבה, זה הכל מילים ריקות מכל תוכן. לא רק על לדבר. עכשיו, אתם מכירים את הביטוי הזה, אחד בפה, אומרים משהו אחד בפה, ומהלב יוצאות מחשבות הפוכות לגמרי. אחד בפה ואחד בלב. אנשים צבועים. דבר חמור ביותר, לכן אהבה אסור שתהיה מעורבת עם חנופה. בשום פנים ואופן לא. ואני אומר זה לכולנו, לשים לב. אומר יוחנן באיגרתו הראשונה, פרק ג' 18. מה הוא אומר כאן? בניי, אנא נאה במילים ובלשון, כי בפועל ובאמת. האם אפשר לאהוב במילים, בלשון, בדיבורים, מה דעתכם? ברור, מה? אדם מרים טלפון, בעבר רבע שעה עם מישהו, הוא אומר לדברים נפלאים, כמה שאתה יקר לי ואני אוהב אותך, רוצה בטובתך ומה לא. היום אפשר לשלוח גם הודעות בלי סוף. יש כאלה, יש להם מולדת, ושולחים להם עשרות הודעות עם המון לבבות ופרחים כאלה, ומה זה אבסוט, כמה אוהבים אותי, תראו איזה יופי. איזה אהבה כאן, מה, אדם תור דקה, שלח משהו, זאת אהבה, הרי זה פחות מבדיחה. מעניין שיש אנשים שעושה להם טוב על הנשמה. הנה, כביכול אוהבים אותם, זאת אהבה. שלא תהיה נהבנות. לכן אומר יוחנן, לא לאהוב במילים, לא, זה לא נכון. איך לאהוב? בפועל באמת. אהבה מעשית, שלא תהיה נהבנות. ואני רוצה להדגיש את זה. מי שחושב שהוא אוהב אחים ואחיות בדיבורים רבים, ויש כאלה, בלי מעשים, רק דיבורים, הוא צבוע. הוא צבוע, הוא משחק משחק. לפעמים אני אומר, אפשר להגיד, לעודד בן אדם, לדבר הכל טוב ויפה, אבל איפה מעשים? ברור שצריך לעשות גם מעשים. לתת אדם תשומת לב, לבוא לבקר אותו, לדבר איתו, לעזור בכל דרך. איזה שאלה. אבל לא להעמיד פנים, לא להעמיד פנים. אני חוזר, אנחנו כמאמינים בישוע, חובתנו לאהוב בלי חנופה. האם כאן הכוונה להבנתכם היא רק כלפי מאמינים? מה דעתכם? לא. אתם תראו, פסוק הבא מדבר על, לגבי אהבת אחים בקהילה. פה כל בן אדם, לא משנה גם השכן שלי, אולי חבר בעבודה, אם באמת הוא בבעיה ואני רוצה לעזור לו לעשות מעשה של אהבה, עם כל הלב, בצורה אמיתית. אני לא רוצה לעזור, אני לא עזור, אני לא עושה הצגות. אבל להיות אמיתיים, אהבת אמת, כלפי כל בן אדם, ועל אחת כמה וכמה, כלפי האחים והאחיות שלנו, כפי שנראה בהמשך. אני רוצה להמשיך לפסוק 9. אומר פולוס, פסוק מאוד קצר, שנאו את הרע ודבקו בטוב. אני בדקתי בקונקורדנציה, היום קל מאוד להשיג מידע, אני אומר לכם, שהאמת הזאת היא כל כך קצר, לשנוא את הרע, לאהוב את הטוב, מופיע בעשרות מקומות בתנ"ך וברית חדשה. זה בדוק לגמרי. בעשרות מקומות, אתם יודעים למה? להבנתי, זה אחד היסודות או העמודים שעליהם כל האמונה של הבנייה. במובן הכי מעשי, אני רוצה לפרט מיד, להבין כמה הפסוק הזה חשוב ומשמעותי, עם השלכות מרחיקות לכת מאוד. בוא נתחיל לאט לאט. אמרתי את זה, מופיע המון פעמים, לא במקרה, דגש מיוחד יש על זה. שימו לב עכשיו. פולס לא קורא לנו רק להימנע מרע. מה זה להימנע? להימנע, להיות פסיבי, טוב, אני לא הולך לרע. אני נמנע מלעשות דברים רעים, מין פסיביות כזאת. זה גם טוב, אבל לא אומר להימנע מהרע. מה הוא אומר? לשנוא את הרע. זה משהו אחר לגמרי. לשנוא את הרע. זה הרבה מעבר מאשר להימנע מהרע, וגם הוא לא מסיים בזה, והדבר האחרון שהוא אומר בפסוק הזה, ולדבוק בטוב. שיש לך, אני חוזר, אמת מאוד מאוד חזקה, אני אומר לכם זאת, מין עצה הזה מופיע במשלי, מאוד מאוד חשובה. ואני אומר לכולנו, אני אומר לכם שהמון אנשים, אם היו פועלים לפי העצה הזאת, היה נמנע מהם המון צער ועוגמת נפש, והמון צרות ובעיות. אבל הם לא פעלו, ולכן הם משלמים את המחיר. ותראה, אני אמשיך וארחיב, להבין על כמה זה עקרוני. אני חלתי כדי קצת להמחיש את הדברים, להכין איום מאוד קטן. יש את הטוב המוחלט, טוב מוחלט זה אלוהים, וכמובן כל הדברים שקשורים למלכות אלוהים. יש את הרע, השטן הוא מקור הרע, זה ברור, ניגודים מוחלטים. עכשיו, שימו לב, בני אדם נמצאים באיזשהו מקום. מה אדם צריך לעשות? להפנות את הגב שלו לרע על כל צורותיו, ולהתרחק ממנו כמה שיותר כשהוא מתקרב אל הטוב. עכשיו, אני מקווה שכולנו מבינים שגם אהבה, גם שנאה, הן לא פעולות טבעיות, ספונטניות, ממש לא, זה לא נכון. כדי ממש לשנוא, צריך להתאמץ. כדי ממש לאהוב, צריך להתאמץ. אני כאדם נשוי, חייב לאהוב את אשתי, כפי שהמשיח אהב את הידע, זה בכלל לא פשוט. זה מאמץ יומיומי שאני מכיר אותו היטב, ולא רק אני. איזה שאלה. גם לשנוא, אתה משקיע המון מאמץ. כלומר, אנחנו מדברים כאן מאמץ, שאיך שאומר גם במקום אחר, במזמור למד, דל, סור מרע. זאת אומרת, תתרחק מהרע, עשה טוב. הדוגמה שיש בברית חדשה היא מאוד חזקה לגבי הזנות. כולנו מבינים שחטאי המין, הזנות, ניאוף, תומה וזימה, הם חטאים מאוד חמורים שאנשים מסתבכים איתם לגמרי. לגמרי. מה אומר פולוס? אל תימנו מהזנות. אל תנסו לשחק עם זה, להתלבט, מה לעשות, תברחו! אני רוצה לראות שמישהו מאיתנו, זה נחש ארסי, מתחיל לרדוף אחריו, הוא יברח במהירות, ישיג את אלוף העולם בריצה, רק לברוח מהנחש ארסי. אנחנו מדגישים פעמים רבות, האויב הגדול ביותר שלנו הוא לא השטן, גם לא השדים, אלא החטא, הרע. הרע זה החטא. זה האויב הכי גדול שלנו, אני חושב שאולי מבינים את זה. ולכן חובתנו להתרחק מהרע כמה שיותר. נבין את זה. אם חלילה אנחנו מדגישים את זה לא במקרה, מישהו מאיתנו מרשה לאיזה חטא, מקום בחיים שלו, הוא נכנס לבעיה. אלוהים מתרחק ממנו. הוא ירגיש פחות שמחה, פחות הדרכה, פחות ביטחון. זה מצב היום, לא רק שהוא ייפגע גם בדברים שהוא עושה, לא תהיה לו ברכה. גם אחרים בקהילה עלולים להיפגע ממנו. עכשיו פולוס אומר בקורינטים, שבראשון הקורינטים, מעט שאור מחמץ את כל העיסה. אם חלילה בקהילה נכנס חד באמצעות מישהו, אוי ואבוי, זה מסוכן. חובתנו לבאר את הרע הזה. לכן אני אומר לכולנו, לכל אחד מאיתנו יש אחריות מאוד מאוד גדולה. ואני מאוד אוהב את הדוגמה של יוסף, אני חושב שהבן אדם הזה בן אדם מדהים, באמת מדהים, שחי בתקופה ישנה, וכשאשת פוטיפה ניסתה להתעסק איתו, הוא פשוט ברח, הוא ברח. למרות שהוא חי בתקופה ישנה ולא על הדבורת רוח הקודש, דוגמה יוצאת מן הכלל, אדם צדיק. הלוואי שכולנו ננהג בדברים האלה ממש ככה. זאת העצה הכי טובה שיכולה להיות. הלאה. כמו שאמרתי, לשנוא את הרע ולאהוב את הטוב, זה הרבה מאמץ אקטיבי. זה לא דבר פסיב. טוב, עכשיו, לגבי מה זה רע, מה זה טוב, זה ברור לכולנו, יש לנו את דבר אלוהים, ואנחנו יודעים, כל מה שאלוהים אוהב, עלינו לאהוב. כל מה שאלוהים שונא, עלינו לשנוא. נותן דוגמה קטנה. איך אלוהים מתייחס לחטא ההומוסקסואליות, שהם כל כך נפוץ בעולם? הוא קורא לזה תועבה. הוא מתאב את זה. אם אלוהים מתאב את החטא הזה, אנחנו אמורים גם לתאב את החטא הזה. זה בכלל לא צריך לעניין אותנו מה אנשים חושבים, מה דעתם, זה לא רלוונטי. כל המוח של המקום, כל מיני הסברים מפולפלים, מנוגדים לדבר אלוהים. מה שאלוהים שונא עלינו לסנוע, לא להישאר אדישים חלילה, אוי ואבוי למי שמקבל את הדברים האלה לחייו. אני יכולתי לתת עוד המון דוגמאות. ומה שאלוהים אוהב עלינו לאהוב, להיות בצד של אלוהים, להתרחק מהרע, מהשטן. טיטוס אומר את זה בצורה מאוד חזקה, נתאב, לתאב, לסנוע בצורה חזקה, את הרשע, תאוות העולם. העולם הזה מלא בזבל, בזוהמה. אני אומר לכם, אני כמעט לא עוקב מה שקורה בעולם, זה מחלי אותי, שלפעמים שומע בחדשות דברים שאני מעדיף לא לספר, אני לפעמים סוגר את הרדיו. מה קורה כאן? איזה דברים לא רואים בני אדם עושים? לא יהיה תורה. זה העולם שבו אנחנו חיים. רשע, תאוות העולם, תאוות העין, תאוות הבשר, גאוות העול, זה הכל לא מאלוהים, זה הכל מהשטן. לתאב את הרשע, אנחנו צריכים לקבל החלטה, אני שונא את החטא, ולברוח ממנו, לא לתת לו מקום. למרות שאני מדגיש, הטבע החוטא שלנו, הוא נמשך לדברים האלה, שלא נרמה את עצמם. ואנחנו צריכים בצורה אקטיבית למנוע את זה. זה כל כך קל, זה לא קשה. אבל זה מאבק רציני. נגד הרע שבתוכנו. ובמקום זה איך הוא אומר, אני חיה בעולם בצניעות, בצדק, בחסידות. שימו לב גם, ויוחנן אומר כל כך בו, לא לאהוב את החלת העולם. ודברי החלת. שוב, אתם יודעים מה, אנחנו לא רוצים לדבר רק על חטאים כבדים, כמו תאוות הבשר, שמתוארים בגלטים פרק 5. דברי העולם, יש המון שטויות, המון אבלים, שלא תורמים כלום. אתם לא מעלים על דעתכם שאני, כאדם נשוי, אתחיל להסתכל על נשים אחרות. אתם לא מעלים, אני גם לא עושה את זה כמובן. ברגע שמאמין, מאמינה, מחפש את דברי העולם, איך שיעקב אומר, הוא נועה והיא נועפת. רק, מה שאלוהים נותן זה לא מספיק? מה שישוע נותן ברוח הקודש זה לא מספיק? אתה מחפש דברים נוספים? הוא אומר את זה והוא משואב את דברי העולם, הוא לא אוהב את אלוהים. הוא לא אוהב. הוא יכול להגיד מה שרוצה. סרטים, מצגות, יש בלי סוף דברים, בילויים, מה שאתם רוצים. זה לא יכול להיות חלק מאיתנו. לסנוא את החטא, את הרע, ולכן הייתי מסכם כאן, לסנוא את אהבות הבשר, וכמובן כל דברי העולם הזה, שמקורם בשטן, לאהוב לעשות את רצון אלוהים, הטוב, הנחמד והשלם, שדיברנו עליו לאחרונה בתחילת האיגרת, פרק י' ב'. לסנוא ולאהוב. ולכן אני כאן הרגשתי צורך להוסיף עוד הערה קטנה בעיניי, מאוד מאוד חשוב. אנחנו לא פעם מדגישים בקהילה, להבנתי, אמת מאוד מאוד חשובה. האם ייתכן שמאמין או מאמינה רציניים, אני לא אומר שטחים פשרנים, הם באמת רציניים, אתם הולכים בדרך האדון שנים רבות, האם ייתכן שמאמין או מאמינה חזקים פתאום ייפלו בחטא חמור? יכול להיות מה דעתם. אין מצב, אני כתבתי את זה כאן, למנוע אי הבנות, אין כזה דבר. מי שבאמת שונא את הרע, ומתרחב לו ככל יכולתו, ונצמד לטוב, הוא אף לא ייפול בחטא חמור. אני לא סתם כתבתי חטא חמור, אני הרבה נכשלים במילה הזאת או אחרת, דברים קטנים, אבל להגיע לחטאים למוות? ולכן שלא תהיה לי הבנות. אני הכרתי מאמין אחד בערך בגילי, לפני המון שנים, והאדם הזה בגד באשתו בארצות הברית, אני לא רוצה לראות את הפרצות שלו. אם אדם מאמין, אגב יש לו מיניסטרי בשירות כזה בארצות הברית, אל תשאלו, פשוט לא יאומן, איזה צביעות. בגד באשתו, איך אתה מגיע למצב הזה? זה אומר שאתה בכלל לא התייחס למה שכתוב כאן. אדם שקרוב לאש, הוא יחווה. למה אתה קרוב לאש? תתרחק כמה שיותר. ולכן היא אומר לכולנו, מי שחי ככה כדרך חיים, הוא לא ייפול. ולא נזכור, לא נשכר באותו זמן, אלוהים איתנו. זה לא רק מה שאנחנו עושים, מתאמצים. אלוהים מבטיח גם להציל אותנו מכל ניסיון, שלא ניפול. אז גם הפעולה שלנו, של התרחקות מהרע, והצמדות לטוב, וגם עזרת אלוהים, אנחנו בטוחים לגמרי. אנחנו לא חיים בחשש שפתאום חלילה ניפול מהבית הישוע, מה פתאום? זה לא חלק מהחיים שלנו. לכן הפסוק הזה הוא כל כך משמעותי כדרך חיים. אתם יודעים, פולוס אומר, מדבר על תימותיוס, על הרגלי החסידות. אני מציע לכולנו להתרגל לחיות ככה. כל דבר, גם רוח הקודש פתאום הוא מדבר אלינו. עזוב את זה, אל תסתכל בתמונה הזאת, אל תקשיב לדבר, מיד להפסיק, להרבה להתלבט, להתרגל. מצד שני, דברי אלוהים, דבר אלוהים, השקידה, התפילה, אספות, התחברות, זה הדברים הכי חשובים, איזה שאלה. אני זוכר תקופה בחיי שהייתי מצב מוכני פחות טוב, זאת האמת, לצערי. לא אני חייש להתפלל, אני אומר לכם, אני יודע את זה, זה מאוד עצוב, לא אני חייש לפתוח את הכתובים. מה, נסתכל במראה לראות את הפרצוף המלוכלך שלי? לא נעים. למה? כי המצב היה גרוע. וזה לא היה טוב. אבל תודה לאל, באמת, לעשות את הדברים הנכונים. טוב, בואו נתקדם. אני אתחיל רק את פסוק 10, אני לא אסיים אותו ערב. טוב, יש כאן הרבה מה לגמור. הוא אומר עכשיו ככה, באהבת אחים, הראו חיבה יותר. שוב מדבר על אהבה, אבל פה שימו לב, אהבת אחים. מה קורה בינינו, ולכש כולנו מבינים שנכון שחובתנו לאהוב כל אדם, זה כתוב בפרשות, אבל במיוחד את האחים והאחיות שלנו. במיוחד. זה ברור לגמרי. השכן שלי כאן הוא לא אח שלי. גם השכנה היא לא אחות שלי. הם אנשים שאני אמור לאהוב אותם, לעזור, לדאוג, במידה מסוימת. אבל אין מה להשוות לעומת היחס כלפי אחים והאחיות. גם כל אחד מאיתנו שיש לו משפחה בבשר, באופן טבעי, גם אנשים בעולם, יש שם קשר קרוב עם אחים אחיות בבשר, אמא, אבא, ילדים, זה ברור, זה טבעי. לא כמו עם אנשים זרים. ואנחנו כולנו, אחים ואחיות, אני אומר לכולנו, הביטוי אחים, אחיות, הוא מאוד מחייב. אתם שלא פעם, חצעירים, בוא אחי, בוא, ואתם מכירים את הביטויים האלה, כאילו אח שלו. אין רק כאן להגיד את זה, אבל זה רחוק מהאמת. אני ראיתי. בעיקרים של מבחן האמיתי, איזה אח וזה אחות, מתרחקים, לא רוצים קשר, כל הצגה שלמה. כשהייתי מילואים, פה נזכרתי משהו. את יודעים, לא פעם הייתי בסיני, מקומות מאוד רחוקים, ואיזה שלושה שבועות לא יצאנו הביתה, אנשי מילואים. וסוף סוף יוצאים הביתה, אלא מה? מישהו צריך להישאר לשמור על הנשק, כל הדברים. טוב, מה עושים הגרלה? וואי, כולם, אל תשאר איזה מתח. פתאום נפל מישהו, אתה נשאר. ומה התברר? דברים אמיתיים שקרו. אותו אחד, אשתו נמצאת בחודש שהיא להריונה. הוא לא ראה את השלושה שבועות, הוא מת להגיע הביתה, לראות אותה לפני הלידה, והוא עכשיו צריך להיות תקוע שם. היו מקרים שכמעט איזון דמות, גברים חסונים וקשוחים, תאמין, זה לא פשוט. האם היה שם מישהו, נקרא להם מהרווקים, מהרווקים, שאין לו דבר מסוג, אין לו אישה בהיריון שעומדת ללדת, שהיה מוכן להחליף אותו? אף אחד לא. אני אתן דוגמה אמיתית למבחן של אהבה. אני מסכים, זה באמת רמה מעבר לרגיל. אני מוכן להישאר בי כבר. לך הביתה, יהיה משתך, לפני הלידה, אני נשאר, לא קרה. לא נורא, אני אצא יותר מוכן. לא קרה. ואני ראיתי, כשהאהבה באמת נבחנת, לא קיימת. דיבורים, רושם, זה כן. אנחנו אמורים להתנהג בצורה הפוכה ממה שקורה בעולם. אהבת אחים, להראות חיבה יתרה. כל מילה כאן חשובה. תראו, כולנו מבינים שבחיים המשיכים שלנו, יש לנו חזית מאוד גדולה. אנחנו צריכים להתמודד עם המון המון דברים, מיוחד אלה שבאים לאמונה, מתחילים, המון המון דברים, לשנות בחיים שלנו. גם באופן אישי, התמודדויות, במשפחה, בעבודה, לימודים, לא משנה מה, אישה נשואה, גבר נשוא עם ילדים, דברים מאוד מאוד רבים. אבל כאן הוא אומר, לאהבת אחים תיתנו עדיפות, חיבה יתרה לתת לזה מקום מיוחד. זה לא כמו כל יתר הדברים, זה מעל הדברים, במקום הראשון. לכן זה כל כך חשוב, אהבת אחים ואחיות כמובן. עכשיו תשימו למה שהוא אמר בקשר לזה, הוא אמר, אתם אל תיקראו רבי, כי כי אחד הוא רובכם המשיח, ואתם אחים כולכם. איזה דבר נפלא זה. כולנו באותו מעמד, אחים וחיים, כמו במשפחה. האדון שלנו הרב הוא ישוע המשיח, אף אחד אחר לא. נכון שיש לנו תפקידים שונים, זה נכון, מתנות שונות וכך, אבל אנחנו אחים וחיות במשיח. אין מישהו שיותר חשוב מאחר, אין כזה דבר בכלל. באמת, זה זכות בלתי רגילה. אף אחד גם שלא ירגיש את עצמו כביכול יותר מאחרים, זה פשוט לא נכון. אותו מעמד, גם גבר ואישה, איזה שאלה הם שווים לפני אלוהים, זה מובן לגברי. כולנו אחים וצריך לאהוב אחד השני. עכשיו, אני מדבר כאן על אחים, על מאמינים, מאמינות אמיתיים, לא במקרה. כל אלה שקוראים לישוע אדון ולא עושים את רצונו, הם לא אחים ואחיות שלי. אני מודה, הם לא אחים ואחיות שלי. צריכים מה ישוע אמר, כשאימו ואחיו בעלה, מי זה אחי ואחותי ואימי? העושה רצון אבי שבשמיים. לא לדבר, לעשות. מי שלא עושה, הוא לא אחי ואחותי. יש המון קלטים, גם באים לקהילות במקומות שונים, הם בכלל לא חלק מאיתנו, שלא נתבלבל. אז מה הם מאמינים בישוע? המשדים מאמינים. הם בין מאמינים, מאמינות אמיתיים. תשימו לב. עכשיו השאלה היא ככה, למה אהבת אחים כל כך חשובה? ופולוס מדגיש, מסיבה מאוד פשוטה. ישוע אומר את זה. ביוחנן ג' פסוק 35, שימו לב. בזאת ידעו כולם, אומר ישוע, כי תלמידי אתם, במה? ביות אהבה ביניכם. שימו לב. לא פעם מאמינים, עושים כל מיני פעילויות, שבכלל לא קשורות למה שישוע אומר. אפשר לעשות חוג לריקודים, וחוג למוזיקה ושירה, ואני הפעילויות, ספורט, ומה שאתם רוצים, זה לא אהבת אחים, אני מצטער, זה לא אהבת אחים. זה לא הוכחה שאתם תלמידי ישוע, למרות שאתם עושים המון פעילויות, אז מה? אלה הדברים החשובים. המבחן הנעלה של כל קהילה, זה אהבת אחים. השאלה היא, כמה אהבת אחים יש בקהילה? ואני בטוח שגם בקהילה שלנו, ובכל קהילה, אנחנו חסרים, נגיד את זה בהמשך, בגט אל הרומים, תמיד יש מה לשפר בתחום הזה, אבל באמת להשתדל כמה שיותר. וכפי שישוע אומר, ההוכחה החד משמעית שאנחנו תלמידים של ישוע, תלמידים אמיתיים, שאנחנו אוהבים אחד השני. הוכחה. אתם יודעים, אנחנו מכירים קבוצות שונות של אנשים, אם זה סטודנטים, חיילים בצבא, שכנים, לא משנה, מקומות אחרים, בעבודה. מה שקיים בינינו לא קיים בעולם. אני אומר, לא קיים בעולם. ידעתי לי שפתאום אדם לא מאמין, בא לקהילה, ואמרו לי את זה הרבה אנשים, הוא פתאום שם לב, מערכות יחסים, הוא עומד המום. אומר, רק, מאיפה אתם מכירים אחד את השני? פתאום הוא שומע שבכלל, ברובנו אין קשר בכלל של בשר ודם, לא בבשר, הם לא מבינים את זה. אחים ואחיות, הבית פתוח לגמרי, נותנים את המפתח, מי שרוצה שיבוא וישן כאן ויעשה מה שרוצה, זה, אנחנו נותנים לנו אמון מלא אחד בשני. זה לא קיים בעולם. ומי שנחשף לעדות הזאת, זה עדות אדירה. ולכן נתגשתי לשים את אהבת אחים וחיות בראש סולם עדיפיות, להראות חיבה יתרה. אני חוזר, זה לא עוד דבר. בחיים הרוחניים שלנו, ברמת הקהילה, זה הכי חשוב. הכי חשוב. ושוב, מה זה אהבת אחים? אמרנו מקודם, לא במילים, בלשון, בפעל ובאמת. חובתנו בצורה הכי טבעית, שתהיה לנו את הנכונות לעזור לכל אח, לכל אחות, בכל צורך אמיתי. אם מישהו עובר דירה, מיד יתגייס לעזור. אם מישהו יודע, אישה יולדת, בית חולים וצריך עזרה עם ילדים, להשגיח, אני יודע מה, מי שזוכר את אודי, אחינו שנפרד מאיתנו, אנחנו לסרטן כמה שנים, אשתו הייתה בהיריון שביעי, הוא תקופה מאוד קשה, בלי הקהילה הם לא יעומדים, אני אומר לכם שלא יחזיקים מעמד, 5 שנים, כולם עזרו ותרמו בדרכים שונות, בחסד אלוהים, כזה, זאת קהילה, משפחה גדולה, זה לא מליצה, כל צורך אמיתי, להושיט יד, לשים לב, אם אח או אחות מבקש ממני משהו, מתקשר או שולח הודעה, אני לא לשכוח את זה. לא, לשים לב. יש לו צורך, אם אפשר מיד, אם לא, הכי מוקדם שאפשר. איזה שאלה? זה אח שלי, אחות שלי. מה, אני לא עושה עבורם כל דבר? ומה שלמדנו בקורינטים, לא רק לעשות דברים, הכל באהבה. אני אומר, אני הפסוק הזה, אני חייב להגיד, לפני שלימדתי את הקורינטים, אני לא שמתי לב אליו, הוא כזה קטן, הוא מסתתר בין יתר הפסוקים בפרק ט"ז, זה פסוק מדהים. כל דבריכם יעשו באהבה. אני אומר לכם, כשאני פונה למישהו, מבקש, והוא מאיר פנים ואומר, בשמחה רבה, נותן לי הרגשה נהדרת. אתה באמת רואה שזה מתוך רצון, לא מחמיץ פנים, עושה לך טובה. זה נורא, הרגשה נורא טובה. הכל באהבה, ואני אומר לכולנו, שוב, דיברנו מקודם, להימנע מחנופה, מצד של להתרגל, להתרגל. שוב, זה משהו מאוד רציני ועמוק, זה לא נהיה טכני. לעשות כל דבר באהבה, כולל כמובן אהבת אחים. ואני כאן, חשבתי עוד הערה קטנה. אנחנו לא פעם בקהילות, הם יודעים, שונות, אחים ואחיות לפעמים בקהילה הם שנים רבות ביחד, באותה קהילה. לפעמים אפילו 20-30 שנה זה קורה. כמה אתם בקהילה, אלונה? אני לא זוכר. כמה? 16. הנה, 16 שנים, אלונה, משפרת דורות מכאן בקהילה. 16 שנים, זה עוד ימשיך הלאה בעזרת האל. ואחרים גם אפילו שנים רבות. עכשיו אנחנו גם מאוד קרובים אחד לשם, אנחנו עושים המון דברים ביחד. זה לא כמו אחד שהוא בארצות או אחד בישראל, שבקושי יש בנו קשר. אנחנו נפגשים עשרות פעמים בשנה, עושים המון פעילויות ביחד, כלומר, רמת הקרבה והחיכוך הם מאוד גדולים. ומה קורה? שימו לב, איזה ייתכן שלמרות שאנו עשרות שנים לפעמים, 20-30 שנה, אף פעם אנחנו לא רבים. אף פעם אנחנו לא רבים. מה אתם אומרים? תראו לי עוד קבוצה של אנשים בעולם שמגיעים לרמה הזאת. אתם לא תמצאו. אני מבטיח לכם שלא תמצאו. בכל מקום יש אינטריגות, ריבות, סכסוכים, עימותים, מה שאתם. זה טבע האדם. בינינו, לא. תשמעו, זה עדות לא נורמלית. שאנחנו חיים באמת. תלמידי ישוע. ברור שבלי עזרת אלוהים ורוח הקודש לא היינו מצליחים. זה לא רק ביכולתנו. תודה שאנחנו מקבלים את היכולת הזאת, כמובן, ברוח הקודש. אומר יוחנן, אהובי, נאהב איש את רעהו, כי אהבה מאלוהים היא, וכל איש אשר יאהב נולד מאלוהים. אנחנו מדגישים שבלי הלידה מלמעלה, אין כלום, אין חיים משיכים, לא קיים. ודבר הכי חשוב, אדם שמתחיל להאמין בישוע, להגיע לשלב שהוא ייוולד מלמעלה, יהיה אדם חדש. אחת ההוכחות, אחת משמעיות, כתבתי כאן, שאדם יודע שהוא נולד מלמעלה, זה רק, יש עוד כמה דוגמה, שהוא באמת אוהב את האחים והחיות שלו. מאמין שהוא אדיש כלפי אחים והחיות שלו, הוא לא נולד מלמעלה. אני לא, יש כאלה לפעמים, אתם, זה נורא מוזר, מישהו בא לקהילה, 5 דקות לפני שהאספה מתחילה, לא אומר לאף אחד שלום, לא מתעניין אצל אף אחד, כלום. הוא בא לשמוע דרשה, גם דרשה אפשר לשמוע גם באינטרנט, אין בעיה. 5 דקות, אולי פחות אחרי הספר, עוזב. כהרגל, כך הוא רגיל. רק, מה עם האחים והאחיות שלך? לא, הם לא מעניינים אותך? תשאיר רק, מה קורה כאן? זה אדם שאין לו שום אהבה לאחים, לא מעניין אותו. הוא במרכז, דואג לעצמו, קיבל מזון רוחני, היה לו קצת נחמד, עשיר להתפלל, זה הכל. איפה אהבת אחים? לכן, שימו לב, זה הוכחה, לא רק שאנחנו תלמידי ישוע, של הלידה מלמעלה. זה דבר, אמת מדהימה, כי אהבה באה מאלוהים, אני כבר לקראת סיום, כן, זה הדבר האחרון. אהבת אחים מוכיחה שאנו בני אלוהים, אחים וחיות, אנחנו מתאחדים לגוף אחד, בראשו ישוע המשיח, ונבין שהצורת חיים שלנו, היא מביאה כבוד אמיתי, כל הזמן, לאבינו שבשמיים, ולאדוננו, ישוע המשיח. פעם בה נמשיך לסיים את פסוק.